נפתח ולמרים. אז אנחנו קראנו את פסוק 11 ללמורה, ורציתי להגיד גם כמה מילים לגבי הסיום של הפסוק וכל הפסוקים הבאים. אם אתם קוראים את החלק האחרון של פסוק 11, אז שם כתוב, תראו יחד איתי, אני היוגי תרגלתי כך, כזה היה אימוני, אם אל החופש קמה לבך, בוא הוצעת גם אתה בדרכי. לקח לי הרבה זמן לתרגם את הקטע הקטן הזה. אני חושבת שבטיבטית זה שורה אחת או שתיים. והסתכלתי בתרגומים לאנגלית, כל אחד מתרגם אחרת. ורציתי לתפוס את רוח הדברים. כי זה כתוב נורא תמציתי בטיבטית. ואתה צריך כאילו, אתה אפשר לג'צן קאפה למה הוא מתכוון. אל תצחקו, אני עשיתי את זה גם שתרגמתי את שנטידב. כי כן, כשתרגמתי את שנטידב נעזרתי. אני חושבת שישה תרגומים שונים לאנגלית. ארבעה מהם היו מטיבטית לאנגלית, ושניים מהם היו מסנסקריט לאנגלית. ויש פה ושם שהטיבטית היא לא בדיוק כמו הסנסקריט, אז בוודאי שהתרגום לאנגלית יצא שונה. אבל גם ארבעה תרגומים לאנגלית מטיבטית היו שונים זה מזה, ואלה מסנסקריט היו שונים זה מזה, ואלה היו שונים ואלה. לא בכל מקום כמובן, אבל היו מקומות של שוני גדול. ואתה רואה שמישהו לא הבין משהו. כי זה לא קל, סנסקריט קשה מאוד לתרגום וטיבטית קשה מאוד לתרגום. כי טיבטית מחסירים עברות, מחסירים פעלים, אתה צריך להשלים באיזה גוף הוא דיבר, בגוף ראשון, בגוף שני, השפה לא מסגירה את זה. אתה לא יודע מה הפועל.
לפעמים.
אתה צריך להוסיף את הפועל. סנסקריט יש לה בעיות אחרות, סנסקריט היא לכל מילה, אם פותחים מיליון, יש 80 פירושים. ואם יש לכם 5 מילים בשורה ולכל אחת 80 פירושים, אתם יכולים לתאר לעצמכם כמה דרכים יש לתרגם את השורה הזאת. אז כדי שהתרגום יהיה לו צורה, צריך הקשר. אז אתה מסתכל קדימה מה הוא אמר, אחרי זה מה הוא אמר, ואתה רואה שמישהו לפעמים לא הבין פסוק אחד, ואז כל מה שבא אחרי זה לא מובן. ובשלב מסוים פשוט עשיתי מדיטציה ודיברתי עם הסשנטידב. ופה עשיתי משהו דומה, אבל בקנה מידה הרבה יותר קטן כמובן, רק על השורות האלה. זה עוד יותר מסובך, כי יש גרסאות של זה בטיבטית שמשנות את הפסוק הזה. אחר כך הגיע הביאור לידיי, וזה מאוד עזר. השיר הוא שיר על חייו הרוחני, זה שיר מתוך ההתנסות האישית שלו. והוא מנסה לחלק איתך את הדרך. אז ג'ייסון קאפר רוצה להגיד לכם, הנה זה התרגול, ככה אני תרגלתי, אני מזמין אתכם, בואו בדרכי. אני הגעתי ל-realization, לכו בדרכי, תגיעו ל-realization. והוא כותב מלב אל לב, זה מה שהוא עושה כאן. וניסיתי להביע את התחושה הזאת בפסוק. אז הוא אומר, אני היוגי תרגלתי כך, כזה היה אימוני, אם אל החופש קמה על איפך, בוא הוצעד גם אתה בדרכי. זאת פנייה אלינו, לצעוד גם בדרכו. תחל מפסוק 11, זה חוזר בכל הפסוקים של הלמרים, ופה יש לכם עד 16, בעתיד ניתן לכם את השאר. עכשיו בפסוק 12. פה נקרא את 12. גוף זה של פנאי, ערכו רב מפנינה, שנותנת לך את כל מבוקשך. וזוהי הפעם האחת והיחידה שתפגוש בחיים שכאלה. כל קשה למצאה וכל קל לאבדה, כאבזק של ברק פרקיים, כך הרבה להרהר וראה בבירור, כי כל עיסוקים ארציים הם כמוץ הנידף ברוח. שאף אם כן בלבך בכל עת ויחד, למצוא פרקתה מיום ולב. אני היוגי תרגלתי כך, כזה היה אימוני. אם אל החופש קמה לבך, בואו צעד גם אתה בדרכי. אז אנחנו רוצים לדבר על החלק הראשון של הפסוק. גוף זה של פנאי ערכו רב מפנינה שנותן לך כל מבוקשך, וזוהי הפעם האחת והיחידה שתפגוש בחיים שכאלה. זה מדבר על הנושא של הנדירות של הלידה האנושית שקיבלנו. וכבר דיברנו על זה אפילו פה בסדנה הזאת, ובטח בקורסים האחרים, בקורס מספר 1, בקורס מספר 8. מדברים על זה הרבה. אז בואו אנחנו רק נגיד בקיצור לשם השלמות, ולא ניכנס פה לפרטים. פה מדובר על שפע ופנאי. אנחנו אומרים שיש לנו 8 סוגים של פנאי ו10 סוגים של שפע. אפשר לתרגם על זה גם אלטרנטיבית כמשאבים והזדמנויות. יש לנו משאבים ויש לנו הזדמנויות. יש קצת חפיפה ביניהם. ואתם יכולים למצוא את כל זה הרבה יותר מפורט בקורס מספר 1. 10 סוגים של שפע ו8 סוגים של פנאי. בספר שלוש הדרכים העיקריות, הם כולם רשומים בסוף, במערה מספר 43. הרעיון המרכזי שמה שיש לנו הוא נדיר לחלוטין וכמעט בלתי אפשרי מבחינה הסתברותית. אם עושים את המתמטיקה של זה, זה כמעט בלתי אפשרי. להיות בן אדם קודם כל, בין כל המון היצורים, אני רק חושבת, יש 8 ביליון בני אדם, אני חושבת שיש 8 ביליון נמלים בחצר של אורית. אז מספר היצורים הוא עצום ורב. מתוכם אחוז בני אדם הוא אפסי. אז לא להתרשם מ-8 ביליון, זה אפסי. אני אעשה רגע כמה צדים לאחור. אם אנחנו מסתכלים על הגלגל הזה, שאמור לתאר את כל צורות הקיום בסמסרה, אם נסתכל על כל הגזרות שלו, אל תחשבו על זה כאילו פה החיות ופה היצורי הגיהנום ופה הנמלים ופה הברוחות ופה הבני אדם, כאילו אלה מחלקות נפרדות, כי זה לא. זה הכל מחלקה אחת. ואנחנו לפעמים פה ולפעמים פה ולפעמים פה ולפעמים פה, אנחנו כל פעם מגלגלים למקום אחר. הגלגל הזה, זה בעצם מפה של המיינד שלנו, של כל אחד מאיתנו. ואין פה לבני אדם עדיפות על האחרים. אין שום סיבה להניח שמישהו היום בן אדם ימשיך להיות בן אדם. הוא ימשיך להתגלגל בסמסרה, בטוח שהוא ייפול לאן שהוא כאן. זה לא נחמה גדולה. זה המפה של המיינד שלנו. כי מה זה להתגלגל? בואו נחשוב רגע, מה זה להתגלגל? וזה קצת עצוב לשמוע. אבל תחשבו על איזה זמנים קשים בחיים שלכם. איזה זמן שהיה נורא, שהיה בלגן, שהייתם באיזה ייאוש או באיזה דיכאון, או באיזה תחושה של לא מוצא, או של מיינד כאוב, סובל, מיוסר. אני לא יודעת אם עברתם כאלה תקופות. לי היו. או מישהו שחולה מאוד ובכאבים עצומים, או מישהו שמיוסר ברגשות קשים. המיינד הוא כמעט כמו של חיה, מישהו שמאוד כואב. אתם לא יכולים לדבר איתו הרבה פילוסופיה, נכון? את רואה בבית חולים. המיינד נורא מיוסר. או מישהו שזועם, בוצח, מלא זעם. אנשים אומרים הוא כמו חיה, נכון? ויש כאלה שממש מתנהגים כמו חיה. אז זה ישנו אצלנו בקיום האנושי שלנו, אנחנו מכירים את מצבי התודעה האלה. אפילו אולי התנסינו בהם בתקופה של משבר קשה. תיקחו את המצב הזה, תכפילו אותו, וכבר יש לכם את הדעה של חיה.
אז הוא יכול לקרות.
מאוד בקלות, אם יש לנו את הקרמות האלה, הגוף האנושי פועל כגורם מרסן על המצבים הקריאותיים האלה, כשהגורם המרסן הזה מת, מה אם נעמי? השיפט הזה, זה לוקח כמה נשימות. כמה נשימות, ואנחנו מוצאים את עצמנו בגוף של חיה. זה נורא קל לעבור מאחד לשני. מפחיד לגמרי כמה שזה קל. ויש אנשים שאתם רואים, לעת זקנה מתחילה פרנויה, מתחילות תופעות, אתם כבר יודעים איזה מיינד עכשיו הולך להיות כאן. זה נורא מפחיד, זה נורא עצוב. נורא נורא עצוב. ויש אנשים שכשנים זקנים, בגלל אלצהיימר, עושנים את זה, נהיים תוקפנים, או נהיים פרנואים, נכון? זה מאוד נפוץ. בבתי קשישים רואים את זה המון. אם לא מסממים אותם, הרבה מהם נופלים למצבים האלה. זה המיינד שלנו. זה הקרמה שלנו. אם לא טיפחנו בודיצ'יטה, ולא טיפחנו את כל הדברים שאנחנו מלמדים בדרמה, הסיכוי הוא שאני פה לשם. ואז עוד פוש קטן, נפרדים מהגוף, ובום, אנחנו סובלים. ככה שאל תחשבו שזה תיאורטי, זה מאוד ממשי. קורס 8 הוא מאוד ממשי. אם מישהו לא אוהב אותו, זאת האמת. וזה עצוב, זה מאוד עצוב. ולמה אני מספרת את כל זה? כדי לחזור לנקודה שממנה התחלתי, שלידה אנושית היא לחלוטין נדירה. ואין שום סיבה לחשוב שאם יש לנו עכשיו אחת, אז באופן אוטומטי תהיה לנו
עוד אחת.
זה פשוט לא נכון. גם אבודה אמר שזה לא נכון. אבודה, אתם זוכרים את הסיפור שהוא מגרד את הקרקע וצופר את גרגרי האפר וכך הלאה. הוא אומר, היחס שבין מספר גרגרי האפר שחתנתי פה בתחת סיפורני לבין מספר כל גרגרי האפר בכל היקום, זה הסיכוי להיוולד שוב כבן אדם אם אתה עכשיו בן אדם. זה הסיכוי, כי אנחנו מלאים מהרבה גלגולים בכל הקרמות הנוראות האלה שצברנו ועוד לא טיהרנו. לכן הטיהור נהיה כל כך חשוב, תכף נדבר עליו גם. אז להיות בגוף אנושי, להיות בגוף עם בריאות פחות או יותר, לא מיוסר בכאבים, עם מיינד פחות או יותר שפוי שמסוגל להבין.
לנשין קוקפה, בטיבטית זה טמטום או קהות שכלית, אנחנו פטורים מזה.
הצירוף הזה, להיות בעל השכלה, עם פרנסה פחות או יותר, לא צריך לעבוד כמו חמור כל היום וכל הלילה. להיוולד בארץ חוק, בארץ שאתה לא כל הזמן צריך לפחד משודדים וגנבים ורוצחים.
ללו, זה הכינוי בטיבטית לאזור פרימיטיבי, ברברי. לא נולדנו באזור כזה.
כל פעם אני מצרה, כאילו, הולכת תת קבוצה, תת קבוצה, תת קבוצה. הצירוף הזה, זה כבר משהו כמעט בלתי אפשרי. אחר כך גם לפגוש דרמה, ברוב העולמות אין בכלל דרמה.
הטיבטים מכנים מקומות אלו יאווה כמפה טאקופ. יאווה זה המנצח, כינוי לבודה. כה זה מילה, מפה אין. יאווה כמפה, מקום שמילת המנצחים לא נמצאת בו, שאין בו דרמה. טאקופ, אזור נידח. אז לא נולדנו במקום נידח שאין בו דרמה.
לחיות בעולם שיש בו דרמה, שיש עדיין לא רק ספרים של דרמה, יש עדיין מתרגלים שגם משיגים הישגים שיש להם תובנות בליבם. זה בכלל סופר נדיר. בקורס 6 מתואר איך הדרמה תלך ותדעך, ובשלב מסוים עוד יהיו ספרים, אבל כבר לא יהיה מי שהתנסה במה שכתוב שם. אז לפגוש את המורים, לבוא ולגלות עניין בזה.
לא להחזיק בהשקפה שגויה שמכחישה את החוקיות של קרמה למשל, מה שנקרא לוקטה זימפה, להיות בעלי השקפה שגויה.
בקיצור, מה שקורה לכם כרגע הוא בלתי אפשרי מבחינה סטטיסטית. הוא כמו אפס מבחינה סטטיסטית. וזו אינדיקציה לקרמה שלכם. אבל להניח שזה יחזור הוא בלתי אפשרי. וכי שמעתי פעם עשה חשבון מה זה אומר באמריקה. הוא עשה כלל התושבים, לעומת מי לומד דרמה. זה חשבון אחר פה. באמריקה זה 1 ל-1.3 מיליון. אז תחשבו, הקרמה שלכם יותר נדירה מאשר 1 למיליון. מה שזה גם אומר שכל אחד מכם עכשיו מוטלת עליכם אחריות עצומה, כי אתם הבודדים שיכולים להמשיך את זה הלאה. ולהעביר את זה לאנשים בארץ הזאת ובאזור הזה וכך הלאה. זה הבוטום ליין של כל הסיפור של חיי שפע ופנאי, שיש שם פירוט. התחלתי להגיד לכם, אנחנו לא נולדנו כחייל.
דונדרו.
לא נולדנו כיצור גיהנום.
ניאווה.
לא נולדנו כרוח רעבה.
יידק. לא נולדנו כאלים. פלאצה רינגווה. פלאצה אלים, צה, בחיים, רינגווה, ארוכים. אלה הם יצורי עונג שחייהם ארוכים במיוחד באחד מגני העדן הזמניים, מקום ממנו אפשר רק ליפול לסבל.
יש לנו בריאות, יש לנו חוק, יש לנו דרמה, יש לנו מורים. כל אלה כתובים שם, אז תיקחו מקורס מספר אחד, הם מופיעים שם. הבוטום ליין שזה לחלוטין נדיר, לחלוטין חולף בן רגע, כמו הבזק של ברק ברקיים, בן רגע החיים חולפים, ומי יודע מה יבוא אחר אתה. ואם ככה, אז מה תעשו עם החיים האלה שקיבלתם במתנה כל כך נפלאה? מה תעשו איתם? מה הדבר שראוי לעשות איתם? ללמוד דרמה, להתרגל דרמה וללמד אחרים איך לצאת מסרן, בעיניי נראה הדבר היחיד ששווה עשייה. מה עוד? מה עוד? זה מאוד עצוב. לפעמים מסתובבים במקומות הצפופים, הולכים בתל אביב. ניו-יורק יש אומרים 8 מיליון אנשים. 8 מיליון אנשים קמים כל בוקר, מונעים על ידי מה? על ידי השתוקקויות, נכון? התשוקה מצליפה בהם. הריאלים מצליפים בהם, הם קמים בבוקר, הם רצים לעבודה. הם עובדים 50 שבועות מתוך 52 שיש בשנה. כדי שיהיה להם כסף, כדי להשיג דברים שהם לחלוטין חסרי ערך ושצריכו לאבד את כולם. וזה החיים. רוב בני אדם חיים, וזה כבר אמריקה, נכון? ארץ החירויות. מדפרס, עצוב. נורא, נורא. בזבוז עצום של הזדמנויות נדירה. אז מה נשאר לעשות? מה למה נשאר לעשות כשאנחנו מסתכלים על זה? אני עוברת ברחוב, וכל אחד כזה אני אומרת, אוי, הלוואי שאני אוכל להוציא אותך. הלוואי שאני אוכל להוציא אותך. זה עצוב, והם אפילו לא יודעים. הם אפילו לא יודעים שהם בתוך הפיצה הזאת של מים, של לא מבין בכלל מה זה להיות מאושר. הם מחפשים כל הזמן אושר, אבל הם אפילו לא יודעים מה זה אושר. חושבים שהם יספקו את החושים שלהם עם איזה משיגו אושר, אבל מיד זה חמק. ברגע שהם עשו משהו זה מיד חומק. כי אין שם אושר, לא יכול להיות שם אושר. חיים בשגיאה. אני חושבת שכל אחד מכם בסופו של דבר יגיע למקום הזה, שזה הדבר המשמעותי היחיד לעשות עם החיים האלה. והדברים האחרים הם חסרים משמעות. אם ככה, אז אתם צריכים להעביר את זה הלאה. אתם לא יכולים לוותר על האנשים בחיים שלכם. ויהיו לכם התלמידים שלכם, ואתם תהיו למה שלהם, וככה זה ימשיך, וזה החובה שלכם. ואתם תצילו את חייהם, אתם תהיו המושיע של האנשים שקשורים בכם. כי מה עוד תעשו עם החיים האלה? מה עוד? עוד מה? עוד בית? עוד אוטו? הכל ילך. לעבוד את כל זה כדי להרוויח את כל זה, הכל ילך. אז זה לגבי החלק הראשון של הפסוק. עכשיו פסוק 13. בואו נקרא את פסוק 13. אין שום ערובה שלאחר מותך לא תיוולד בעולמות הנמוכים. שלושת היעלומים הם אלו אשר מן הפחד הזה עליך מגינים. משום כך יצב את ההליכה למקלט שתהיה מוצקה בלבך, לעולם אל תפר שום הנחיה בתרגול ההליכה למקלט. כמו כן הרבה להרהר במעשים הלבנים וגם השחורים, ובתוצאות שאלו נושאים, הכל תלוי בהתנהגות נכונה כלפי מה שראוי לעשות, וממה שראוי להימנע. אני היוגי תרגלתי כך, כזה היה אימוני, אם אל החופש קמה לבך, בוא הוצעד גם אתה לדרכי. אז הפסוק הזה מדבר על שמירת המוסר, החלק השני שלו, מדבר על שמירת המוסר, על הבנת החוקים של קרמה. זה היה הנושא שלנו בהרבה מקומות אחרים לפני כן. אז על זה אני לא אחזור כרגע. ואני רוצה להתרכז בחלק הראשון של הפסוק שמדבר על מקלט. אין שום ערובה שלאחר מותך לא תיוולד בעולמות הנמוכים. על זה דיברנו עכשיו. ומה ששתי השורות האלה אומרות, יש ממה לפחד. וזה אחד המרכיבים החיוניים במקלט, במקלט רוחני. חייב שיהיה המקל הזה. זה לא שעומד שם בודה ומנפנף במקל. זה אתם המצאתם את המקל הזה במעשים שלכם. המעשים שלנו זה המקל. הקרמות שצברנו הם אלה שעלולות להפיל אותנו לקיום נחות ולקיום מאוד סובל. מי שאין בו את הפחד הזה, לא עשה את המדיטציות על סמסרה, כפי שאנחנו רק התחלנו לעשות בסדנה הזאת. לא הלך והסתכל בסבל שבתוך המים שלו. הוא לא מבין סבל. רוב האנשים שסביכם אתם מדברים איתם על סבל, הם לא מבינים על מה אתם מדברים. יש אנשים
שאומרים.
דווקא יש מי שלא סובל. זה אומר שהם לא מבינים סבל. וזה רוב האנשים. הם לא מבינים. גם אנחנו פה צריכים לעבוד קשה כדי להבין את הסבל שלנו. אנחנו צריכים לעבוד במדיטציה ולהתבונן היטב היטב במים שלנו כדי להבין איך אי אפשר אף פעם לספק אותו. by definition. זה למה אנחנו בעולם התשוקות. אנחנו כל הזמן משתוקקים לדברים כי אנחנו כל הזמן לא מסופקים. עכשיו תקצינו את זה עוד יותר, אז אנחנו מקום להיות בני אדם, נהיה רוח תאבה כזאת שאי אפשר לספק אותה בכלל. אותנו הארוחה עוד תספק לזמן מה, נכון? הרוח התאבה, גם אם כבר מוצא את אוכל זה לא יכול לספק אותה. הרבה יותר מוקצן, האי סיפוק שלנו. אז מרכיב חיוני ללכת למקלט זה ההבנה הזאת של הסבל, והפחד מסבל יותר גדול. או מימשך המצב הזה. מרכיב שני בהליכה למקלט זה שאתה מאמין שיש מישהו שיכול לעזור. זה שני המרכיבים. הפחד והאמונה שיש מישהו או משהו שיכול לעזור, ועל זה הוא אומר בשתי השורות השניות של הפסוק. שלושת היהלומים הם אלו אשר מן הפחד הזה עליכם מגינים. זה שני המרכיבים של מקלט. מצד אחד הפחד הוא עצום ורב, יש סיבה טובה לפחד, מצד שני יש עזרה. יש עזרה. משום כך הוא אומר, לך למקלט, ותייצב את זה, אתה צריך כל הזמן ללכת למקלט. מה זה נקרא כל הזמן ללכת למקלט? אז אני יכולה להגיד את הדבר הזה, עשי מקלטי עוד דבר מסוים, וזה טוב מאוד להגיד את זה. אני אומרת את זה המון פעמים במשך היום. לפני שאני הולכת לישון, אני שקלת במיטה, אני אוטומטית כבר אומרת את זה. אני קמה בבוקר, אני אומרת את זה. כן, אני אומרת את זה הרבה פעמים ביום. אבל האמירה לא תגן עליי. האמירה רק מזכירה לי את מה שכן יכול להגן עליי. מה שמגן זה המיינד שמאחורי זה, זה ההבנה של המשמעות של זה. ומה המשמעות העמוקה של מקלט? מה באמת מגן עלינו? הבודה, באו בני שבטו לקבל הגנה והם ירצחו לידו, כי הוא פיזית לא יכול להגן עליהם. הלמה פיזית לא יכול להגן עליכם? איך הלמה מגן עליכם? איך הלמה מושיע אתכם? על ידי שמלמד אתכם ואתם מתרגלים ומממשים את החוכמה בתוכם ולבכם, אז זה מגן עליכם. התובנות בלבכם מגינות עליכם. למה אני מתכוונת? התובנה, פה הכוונה שאתם שמעתם על ריקות, שמעתם על קרמה, ואתם מבינים, אפילו ברמה התחלתית, שהדברים ריקים, שאין שום דבר טבע משל עצמו, ושכל מה שאי פעם אתם יכולים לפגוש זה הפשלה של הקערה שלכם, וזו אתם זרעתם במעשיכם. ואם את זה מבינים, מתחילים לזרוע קרמות טובות, לומדים את חוקי המוסר ומתחילים לשמור אותם, ואז לאט לאט נגמרות הקרמות השליליות, או שמתארים אותן גם, ועכשיו אנחנו זורעים יותר ויותר קרמות חיוביות. ואז זה מגן, כי אז כבר לא יכול להפשיל רע בשבילי אם אין לי יותר קרמות שליליות. כשהתהליך הגיע לסיאו, זאת הנרוונה. זה מה שמגן עלינו. התובנות בלב שלנו, החמלה בלב שלנו כלפי כל היצורים, היא זו שמגנה עלינו. וזה המשמעות של שלושת היהלומים. אז מה זה היהלום של הבודה? היהלום של הבודה זה אותה ישות מוארת שהביאה לסיאה, למימוש מלא, את התובנה הזאת בליבה, השיגה את הגופים של הבודה, את המיינד הכל יודע של הבודה, את האהבה והחמלה החופקים כל של הבודה, ואת היכולת של הבודה לעזור לכל היצורים. אז הישות הזאת מסמלת בשבילי לאן אני רוצה להגיע כדי להיות מוגנת. זה המקלט. איך הם מגינים עליי? וזה שהם השיגו את הדברים האלה והם לימדו אותם לאחרים, ולכן גם זה יכול להגיע אליי. ולכן הם מקלט. איך הסנגה מגינים אליי? סנגה נומינלית זה נזירים, מי שעותים בלימה. אבל נזירים הם אנשים כמונו, הם לא יכולים להגן עלינו מצד עצמם. היהלום של הסנגה זה האריות, זה אנשים שראו ריקות ישיר. ומתוך התובנה העמוקה שלהם הם יכולים להדריך אותי. זה כמו האחות בבית חולים, אחרי שהרופא רשם את הרצפט, עכשיו האחות באה ומטפלת בי. אז זה היהלום של הסנגה, זה אותם אנשים שראו ריקות ישירות, ומנחים אותנו, הם המדריכים שלנו בדרך. מה זה אומר שאני לוקחת מקלט בהם? איך הם נותנים לי מקלט? על ידי שמנחים אותי בדרך לרכוש תובנות בעצמי. ומה זה היהלום של הדרמה? זה לא הספר. הספר זה הדרמה הנומינלית. היהלום של הדרמה זה התובנה עצמה שרכשתי בליבי. היהלום של הדרמה יש לו שני חלקים. אחד זה התובנות, כמו שאמרתי, והשני זה ההיפסקויות. אצל מי שהגיע לנרוונה, חדלו הנגעים הרוחניים, וגם חדלו הזרעים שלהם. כבר לא יכולים להפשיל יותר. כבר לא יהיה לו יותר נגע רוחני לעולם. אדם שהגיע לנרוונה, חיסל בקרבו, בתודעתו, כל נגע רוחני, וכל סיבה לנגע רוחני. זה מה שנקרא מכשולים של נגעים רוחניים. והמכשולים האלה, הוא חיסל אותם לגמרי. מאחר שחיסל אותם לגמרי, לא יכול להיות יותר שום דבר שיפר את שלוותו של מישהו כזה. עדיין יכול להיות, אם הוא הגיע לנרוונה בגלגול הזה, שיש לו גוף ישן, מקרמות ישנות, שעדיין עשוי לסבול כאב. אז הוא עדיין יכול לסבול כאב, אבל המים שלו לא יהיה מופר לרגע. הוא יהיה שלב לחלוטין. הזכרתי לכם שראיתי את רימפוצ'ה לגמרי קורן, כשהגוף שלו היה בכאבים עזים, אבל לא היה שום סבל שיכולת לראות בהבעת פניו, לא היה. או הנזיר שם עם מלך קלינקה. ואז הם גומרים, הגוף הזה גומר את קיומו, ואז אין יותר לידה בסמסרה. אין יותר קיום סמסרה. הוא גמר לסבול. לנצח. היפסקות במובן שבצורה בלתי הפיכה לא יחזור יותר. זה נרוונה. בודה דרמה סנגה, השורה התחתונה של זה, זה תובנה של ריקות. ואנחנו הולכים למקלט בתובנה עצמה, במי שהשיגו אותה ובמי שיכולים להנחות אותנו לשם. וזה מה שמגן, זאת ההגנה. התרגול שלכם שיביא לתובנות, זאת ההגנה שלכם. ובנוסף החמלה גם תגן עליכם. על זה נדבר עוד מעט. וזה המקלט, זה המקלט הבודיסטי, וזה רנפין. וכשאתם לוקחים נדרי מקלט, זה מתי שעליתם על הדרך. זה ההתחלה של הדרך. זה מעצים לאין שיעור את התרגול שלכם. לעשות את זה תחת נדרים, תחת נדרי המקלט, מעצים לאין שיעור את התרגול שלכם. זו ברכה גדולה. לכל אחד מאיתנו היו דברים אולי רעים שקרו לנו בחיים שלנו. היו לנו רגעים קשים בחיים האלה. אולי היו לנו משבר כזה או אחר, מסוג כזה או אחר. אני מאמינה שאין מישהו שלא עבר משבר כזה. אחרת בטח לא הייתם פה. אז היה לכם רמה מסוימת של סבל. הנה האמת, ככל שהגיל מתקדם, זה הולך ומתגבר. העוצמות של המשברים ושל הסבל הולכות ומתקדמות. הגוף מפסיק לתפקד, המים מפסיק לתפקד, יש יותר כאבים, יש פחות שכל. העוצמות של הסבל, הסבל של סבל, הולכות וגוברות. המקלט זה לברוח מהמצב הזה, זה להגיד אני הולכת לתרגל כדי לא ליפול למצב הזה. כי החיים עצמם הורגים אותנו. החיים עצמם הורגים אותנו. ואם לא ניקח נדרים, לא נעשה את התרגול, הדברים יחזרו למסלולם הרגיל והמדכא ביותר. אלו עובדות החיים. ומצד שני, יש את אותו גן עדן מדהים, שהוא מזומן לנו. המורים פה, הטיצ'ינג פה, הכל מתורגם, הכל פה. יש אופציה, לא חייבים ליפול לשם. אבל צריך לקחת את ההתחייבות, צריך לקחת את הצעד שאומר, זה מה שאני אוהב לעשות עם החיים שלי. הנה, אני אצייר לכם כל הדרכים. אז הדרך הראשונה, דרך הצבירה, זה הצוקלה. אז השנייה היא דרך ההכנה, דרך הראייה, דרך התרגול, ולא עוד למידה. שאין יותר למידה, השלמתם את הדרך. זאת ההערה המלאה, כן. אז עכשיו, המתרגל של ההיבט הצער, הוא רוצה לא ליפול יותר לגיהנום ולבעלי החיים, אז הוא לוקח מקלט, הוא לומד על קרמה, והוא מתחיל לשמור על נדרי המוסר. זה בית הצער. איך אפשר להבטיח שלא ניפול לקיום הנחות? אמרנו שכדי לעלות בכלל על הדרך צריך לפתח תפנית. זה נדיר לפגוש אנשים שפיתחו תפנית. הרבה פעמים הם נהיים נזירים. כבר עבדו על זה הרבה גלגולים לפני זה. והם מסתכלים על העולם הזה ולא מעניין אותם פה שום דבר. אין פה יותר שום דבר להשיג. הם כבר ראו הכל והשיגו הכל וראו שזה לא מביא לאושר. הם הבינו שזה לא מביא לאושר. ונמאס להם לסבול. פשוט נמאס להם לסבול. הם עוזבים את הרדיפה אחרי הנאות העולם כדי להגיע לאושר יותר גבוה. ואז הם עושים תפנית, עולים על דרך הצבירה, לומדים הרבה ועושים הרבה מדיטציה. עכשיו כאן, לפני שמגיעים לדרך הראייה, דרך ההכנה יש 4 תחנות. פה השגתם שני. אחר כך יש עוד 4 תחנות בדרך לראייה ישירה של ריקות. כשמגיעים לשלישית, זה כבר הבנה מאוד עמוקה של ריקות, אבל עדיין לא ראייה ישירה של ריקות. מי שמגיע לשם כבר לא יכול ליפול למחוזות התחתונים לעולם, ואף גלבול. גם אם עוד יש לו קרמות שליליות, תמיד יהיה משהו שיקלקל, ימנע בעד קרמה כזאת מלהשליך אותו לקיום נחות. המתרגל שעושה מדיטציה ומתקדם בדרך, לומד הרבה על ריקות, עושה הרבה מדיטציה על ריקות, יגיע שלב שמבטיח אותם. בשביל זה הוא חייב לשמור מוסר, אחרת הוא לא יצליח. חייב שהמצפון יהיה סך כשלג. זה המטרה של בעלי היבט הצער, וזה מבטיח שהם לא יפלו. עדיין הם בסמסרה, אי אפשר לדעת כמה זמן עוד זה ייקח להם לצאת מהסמסרה, אבל זה מבטיח מהסבל הנורא של המחוזות התחתונים, שהוא נורא. אז זה היבט הצער. אחר כך יש אנשים, כמו שאמרתי, הם מסתכלים בסמסרה ולא מעניין אותם פה שום דבר. לא רוצה, לא טוב, לא רע, לא רוצה פה, לא מעניין פה. אין פה עושר, אין פה סיפוק. הם הבינו, הם עשו את המדיטציה שעשיתם היום, עשו את הרבה, הסתכלו במיינד שלהם והבינו שהמיינד הסמסרי לא יודע איך להיות מאושר, לא מסוגל להיות מאושר, לא יודע מה זה סיפוק, יש בו דוקה. הוא אכול בדוקה. והם אומרים, אנחנו רוצים עושר, אני עייף מלסבול. אני עייף מלסבול סבל רב של המחוזות התחתונים, ואני עייף מלסבול סבל עדין של הסמסרה בכלל, אני עייף ממיינד שהוא סובב, שלא יודע להיות מרוצה. אז התרגול שלהם הוא להגיע לנרוונה. אתם חייבים להגיע לראייה ישירה של ריקות, ולהמשיך לתרגל, אחרי שראו ריקות, הם חייבים להמשיך לתרגל. ואז הם יגיעו איפשהו פה על דרך התרגול לנרוונה. הם מגיעו לראייה ישירה של ריקות, וזה כבר מבטיח שהם יצאו. תוך זמן קצר. זמן קצר, מקסימום 7 גלגולים אמור. אבל הם יהיו טובים, לא יהיה שם סבל בגדול. החיים שלהם יהיו טובים. יהיו להם הורים טובים, ויהיו להם תנאים ללמוד דרמה ולתרגל דרמה. המיינד כבר מבסוט, זה כבר משהו אחר. מישהו אריה זה כבר מיינד אחר. הערוצים שלו הם כבר אחרים. הוא לא כמו בן אדם רגיל. הוא לא בדיוק בן אדם, הוא אריה. הוא רק נראה כמו בן אדם. ואלה מגיעים לנרוונה פה. עדיין היבט על עצמה. אני רוצה לא לסבול יותר. לעומת זה יש את ההיבט הרחב, ואלו מסתכלים על הסבל שלהם, עושים את המדיטציות, מתחילים לזהות את המיינד שלהם, ומתמלאים שעת נפש מהמיינד הסובל הזה שלא יודע אף פעם להיות מרוצה, כל הזמן עולה ויורד, כל הזמן עוד לידה, עוד לידה וללא תכלית, מתמלאים שעת נפש, מחפשים איך לצאת מזה, באותו זמן הם גם מסתכלים על האחרים, ומתוך ההבנה שלהם את עצמם, הם מבינים את האחרים וגם רוצים לעזור להם. כי איך אני יודעת שהזולת סובל? כדי שתהיה לי אמפתיה לזולת, אני חייבת להכיר את הסבל שלי, אני חייבת להכיר את זה אצלי. אחרת לא תהיה לי אמפתיה. בשביל זדהות, איתן אני צריכה להכיר את זה אצלי. אני יכולה להבין שמישהו מאבד מישהו, אז הוא מתייסר במיינד שלו, רק בגלל שאני מכירה את זה אצלי. ואחרת ההבנה שלי תהיה מאוד תיאורטית, ולא תהיה לי את השעת נפש מהסבל שלהם, כמו שיש לי משביל. אז הדרך של הבודיסטווה תהיה, אני לא רוצה לסבול יותר, סמסרה היא איומה, אבל היא איומה לכל מי שאני פוגש גם כן. את כולם אני צריך להוציא, זאת הדרך הגדולה. ואלה, אחרי שראו ריקות, הם כל הזמן מתרגלים עם כולם. הם השתמשו בריקות כדי להשלים את השלמויות, נדבר עליהם עוד מעט, וכשהם מגיעים לנירוונה תחת ההשפעה הזאת של הבודיצ'יטה, של החמלה הגדולה בליבם, אז הם מגיעים להארה מויה. נדבר על זה תקף, אבל בואו נסיים את העניין של המקלט. בהמשך הבית הוא אומר, הרבה להרהר במעשים הלבנים והשחורים, בקיצור על המוסר הוא מדבר. ורק להזכיר, יש שלוש רמות של שמירת מוסר. ויש שלוש מערכות נדרים שעליהם הוא מדבר פה כשאתה רוצה לשמור מוסר. הרמה הראשונה זה נדרי החופש, הפרטי מוקשה, שזה היה הנושא של קורס 9 בחלקו הראשון. זה הנדרים של הנזירים, זה נדרי החופש שהולכים יחד עם נדרי המקלט. זה שני דברים שונים, נדרי המקלט ונדרי החופש, אבל הם הולכים יחד. זה הרמה הראשונה, זה הרמה של לא לפגוע בזולה. זאת רמה שחיוני לשמור אותה היטב. ואם שמורים אותה היטב, היא מאפשרת את התרגול של המדיטציה. והתרגול של המדיטציה, אם נעשה אותו היטב, גם אם לא נראה ריקות, אנחנו יכולים להגיע למצב שיש כבר ערובה שלא ניפול לקיום הסובב. יש מקום כזה בתרגול. הוא הרבה יותר קל להשיג מאשר לראות ריקות ישירות. הוא לא קל, הוא יותר קל. במה שאנחנו קוראים ההיבט הצער, זה מה שהם רוצים, זה המטרה שלהם. אז אמרנו שיש שלוש מערכות של נדרים. הראשון זה הוויניה. הרמה השנייה של נדרים זה נדרי הבודיסטטווה. ונדרי הבודיסטטווה יש להם פלייבור אחר מאשר לוויניה. הוויניה יש לה פלייבור של לא לפגוע בזולת. הוויניה הפוקוס הוא עליי, איך אני אמנע נזק מהם. שאני לא יהיה הגורם בכאב שלהם. הפוקוס הוא עליי. ונדרי הבודיסטטווה יש פלייבור של איך לעזור לזולת. הפוקוס הוא על הזולת. הפוקוס אחר, זה משהו אחר, זה מרגיש אחרת, זה מריח אחרת. הרבה יותר מהר, מזרז את התהליך פי מיליונים. ויניה היא דרך נפלאה, היא חיונית, אי אפשר בלעדיה, אבל היא מאוד איטית. יש יותר טוב, יש יותר מהר. לא במובן שבמקום, אלא בנוסף. ועוד הרבה יותר מהר זה המטוס הסילון, זה הטנטרה. והאסנס של הטנטרה, איך אני אעשה את זה מהר? כדי להגיע להארה אני צריכה המון חסד. חסד יש כאלה שמתרגמים פוטנציאל חיובי. אני צריכה ליצור המון פוטנציאל חיובי במיינד שלי. המון. אני חייבת ליצור הרבה חסד בזמן קצר. אז איך אני אעשה את זה מהר בשביל זה צריך טנטרה? וצריך לעשות את זה מהר לפני שמאוחר מדי, כי אמרנו החיים קצרים וחולפים. ואם לא, החיים יהרגו אתכם. אנחנו בפירוש במרוץ נגד הזמן. זה לא איזה פרזה שבאה להפחיד אתכם, אנחנו במרוץ נגד הזמן. והמורים שלי אומרים, לפני שמגיע מוות, אתם צריכים לעשות כל מאמץ לראות ריקות ישירות. גם אם אתם לוקחים איתכם את ההישגים לחיים הבאים, זה הולך נורא לאט. בודיסטווה שלא ריקות ישירות, זה לוקח 300 אלף עידנים. הבודה כותב על זה בסיפורי הלידה שלו. נכון, בסוף נגיע, אבל זה ייקח 300 אלף עידנים אולי, ובינתיים היצורים סובלים, כי הם פלויים בי, הם באים ממני. אני לא חיסרתי סבל, אז הם סובלים. אז אם החמלה שלי גדולה, אני אדרבן את עצמי כמה שאני יכולה, ואחר כך נראה לפי הקרמה. אבל אני אעשה כמיטב יכולתי.
עם הרזילי יבשות לארבע, לחמה ולבנה היא ידויה, ובנינים של כל חסד בן האתה. בלי לחנה ובלי שמה, כגם של נתאה, של עדנה חומיתנו בחר לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו טוב
עידן גורו רק נאמן ולכן ואתה